ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 12 שורות מסוף העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל ביחד בשוליים. כתבנו תחת הכותרת נושא רשימה של הפסולים לקמוץ, דברים הפוסלים את הקומץ עצמו. המשנה: אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות שקמצן זר, עונן, טבול יום, מחוסר בגדים, מחוסר כיפורים, ושלא רחץ ידיו ורגליו, כלומר מי שלא רחץ ממי הכיור בכניסתו לעבודה, עריל, תמי, יושב, עומד על גבי כלים, על גבי בעימה, על גבי רגלי חברו, פסול. נציין שכל הפסולים האלו למדנו עליהם במסכת זבחים, ורשי עצמו מפנה את הלומד למסכת זבחים. וכפי שאמרנו בהקדמה למסכת, אנחנו במשך מנחות מסתמכים על כך שהמאזינים למדו כבר מסכת זבחים. נמשיך במשנה. קמץ בשמאל פסול. בן בתירה אומר יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין. במשך הסוגיה אנחנו נראה שבן בתירה דוגל בשיטה שלו של תיקון, יחזיר, כלומר יחזיר את הקומץ לכלי המקורי שבו נשאר, שבו נמצא שער המנחה, ויחזור ויקמוץ. כאן הוא אומר יקמוץ בימין, אבל בן בתירה רואה אפשרות לתיקון גם בשאר הפסולים שפעלו, שמנינו מתחילת המשנה. עוד נקודה, הגמרא תאיר על כך. במשנה שלנו כתוב אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות שקמצן וכו'. לא היה אפשר רק לכתוב כל המנחות שקמצן? מה אנחנו מרוויחים מכך שהמשנה מציינת בנפרד מנחת חוטא? נמתין שוב פעם לגמרא. המשנה ממשיכה. קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קוט של לבונה, כלומר בתוך הקומץ נמצא אחד מהדברים אלו, פסול, מפני שאמרו הקומץ היתר והחסר פסול. ואם תופס חלק מהקומץ, מקום שבתוך ידו, תוך הקומץ שבידו גרגיר מלח, זה לא סולט. אז מבחינת סולט חסר המקום שתופס את הדברים האלו, הצרור, הקוט של לבונה. ואיזו היתר? שקמצו מבורץ. מה זה מבורץ? רש"י אומר מבורץ גדוש, לשנחינה, שנראה קמח חוצץ בין ראשי אצבעותיו לפס ידו. המשנה גם מפרטת ואיזו חסר. אמרנו היתר זה קמצו מבורץ, וחסר שקמצו בראשי אצבעותיו. מה שאנחנו אמרנו מקודם הוא גם נכון, הוא גם דוגמה של פסול חסר. כפי שרש"י אומר בדיבור המתחיל עלה בידו צרור, נמצא קומץ חסר מקום הצרור. ובסיומת של המשנה החיסרון פה שהוא הגיל את אצבעותיו פנימה בצורה נגיד חדה, שיצטמצם כמות הסולת שיכנס לתוך הקומץ ידו. כפי שרשי מסביר בראשי אצבעותיו מעט שלא פשטו על פשטו כלומר ראשי אצבעותיו על, 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 על פס כל היד. עכשיו הגמרא הנושא כפי שאמרנו מקודם הסביר ללשון ללשון יתרה במשנה מאחר שמנחת חוטא כלול בשאר מנחות למה המשנה הוסיפה לפרט אחד מנחת חוטא בנוסף לשאר מנחות הגמרא למה לי למתנה אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות לתני כל המנחות שקמצן זר ועונן וכולי הגמרא עונה לרבי שמעון יצטריך דתניא אחרי שנלמד את המקור הבא המקור התנאי בא שבו רבי שמעון מביע את דעתו הגמרא בשורה שנייה בעמוד ב' תסביר מה היה ההווה מינה לולי המשנה הייתה מפרטת כמו שהיא מפרטת אחד מנחת חוטא כאילו דגש על מנחת חוטא למרות שבאמת זה כלול בשאר המנחות אז מה אמר רבי שמעון דתניא אמר רבי שמעון בדין הוא שתהי מנחת חוטא זה הנושא שלנו לכן כבקבנו מנחת חוטא מן הדין היה צריך להיות טעונה שמן ולבונה אנחנו יודעים שמנחת חוטא בא בלי שמן ובלי לבונה אבל היה מקום לומר שגם מנחת חוטא שיהיה שמן וגם לבונה שלא יהיה חוטא נזכר ככה שהוא לא צריך להביא שמן לבונה יצא שהוא משלם עבור מנחתו פחות מאנשים אחרים שמתנדבים מנחה אז הוא יוצא נזכר בכך ומפני מה אינה תונה אז למה בסופו של דבר חוסכים ממנו כביכול להביא שמן ולבונה שלא יהיה קורבנו מהודר הרי זה בא על חטא אנחנו לא רוצים לפאר חוטא מה שאומר שלא תהי המנחה נעה ובדין הוא שתהי חטאת חילב חטאת חילב זה, זה קורבן חטאת סתם נכון שמי שאכל חילב מביא קורבן חטאת וגם הרבה עבירות נוספות העובר עליהם בשוגי חייו חטאת אז השם נקרא לזה שם הכולי לחטאות רואים את זה במשך כל השס חטאת חילב אבל זה סתם חטאת אז בדין הוא שתי חטאת חילב טעונה נסחים אנחנו ממשיכים לעמוד ב' שלא יהיה חוטא נזכר כמו שאמרנו מקודם לגבי המנחת חוטא אז היה צריך להיות שמי שמביא קורבן חטאת, חטאת בהמה, שכן יביא איתו את היין הנסחים שמלווים את הקורבן, ומפני מעין התונה שלא יהיה קורבנו מהודר. אז אם המשנה שלנו הייתה כותבת רק כל המנחות שקמצן זר וכולי פסולים, סלקה דייתא חמינא הואיל ואמר רבי שמעון שלא יהיה קורבנו מהודר בעניין שמן ולבונה היה מחשבה מאחר שרבי שמעון נקרא לזה מתפשר בחשיבות הקורבן המנחה הזאת של החוטא מנחת חוטא עם השיקול הזה שלא יהיה קורבנו מעודר היה מקום לחשוב כי קמצי לה פסולים נמי תתקשר גם אם מי שהוא פסול עבודה בשאר עבודות בשאר ענייני קודשים פה מאחר שמדובר במנחת חוטא אפילו אם פסול אז קמץ את המנחה למה תתקשר? יש סברה לומר שיהיה קשר באותו רוח דברים פה של הפשרה שאנחנו נוהגים כלפי המנחת חוטא כמה שמלן היה חשוב למשנה להדגיש אחד מנחת חוטא וכולי, שגם מנחת חוטא יש לנו את הסטנדרט, ההקפדה שיעשה בקשרות, על ידי אדם כשר, כשר לעבודה, כהן כשר לעבודה. אז בגלל, כדי למעוטה או להפוקה מלחשוב אחרת ביחס לרבי שמעון, אז התנא טרח לומר אחד מנחת חוטא. שואל את הגמרא, אי הכי הטעם נמי במסכת זבחים ליתני שיהיה כתוב אחד חטאת חלב ואחד כל הזבחים שקיבלו דמן זר ועונן וכולי. האמת שבמסכת זבחים כתוב כל הזבחים שקיבלו דמם זר ועונן בלי הדגש מפורט ספציפי על הקורבן חטאת, אלא כתוב שוב פעם כל הזבחים. למה? כמו שהסברת משנתנו שפרטה אחד מנחת חוטא כדי להבליט חידוש ביחס לשיטת רבי שמעון, שיהיה אותו שיקוב במסכת זבחים, ולא כן הדברים, היא לא עשתה את זה. אז למה היא לא כותבת במסכת זבחים ביחס לקורבן חטאת? ככה נקרא את זה עוד פעם, אחד חטאת חלב, אחד כל הזבחים שקיבלו דמן זר ועונן. ולמה? ותסביר למה הפירוט? לרבי שמעון יצטריך. על מה? ובכל זאת, מה כן כתוב שם? כל הזבחים שקיבלו דמן וכולי. על מה? מה רואים מכך? כיוון דתן עלי כל, ולא קטני חוץ, לא כתוב איזו יוצא מן הכלל, כולו משמע, כולל קורבן חטאת. החינם היא גם ביחס למנחה. כיוון דתן כל, ולא קטני חוץ, בלי שום יוצא מן הכלל, כולו משמע כולל מנחת חוטא. אז מה שנקרא הדרה קושיה לדוכתה, אנחנו חוזרים לקושיה. למה משנתנו, לאור מה ששנוי במסכת זבחים, למה משנתנו מצא לנכון להגיש אחד מנחת חוטא? הגמרא עונה, יצטריך. יש צורך למשנתנו ללמד אחד מנחת חוטא וכולי, אליבא דרבי שמעון. הואיל והוקימנה לרישא דלא כרבי שמעון, בדף ב' עמוד א', בדין של קמיצה שלא נשמע. המשנה בדף ב' עמוד א' אמרה שיטה שלא תואם לשיטת רבי שמעון. המשנה אמרה שנקמצה שלא לשמע לא עלו לשם חובה, בזמן שרבי שמעון סובר שעלו לשם חובה. סיפה נמי, היה מקום לחשוב שהסיפה, דהיינו משנתנו, דלא כרבי שמעון. גם הסיפה דלא כרבי שמעון. כלומר, היה מקום לחשוב שביחס למנחת חוטא, לפי רבי שמעון, אם זר היה קומץ, היה כשר. כפי הסברה שאמרנו מקודם. כמה שמלן, המשנה שלנו שמדגישה אחד מנחת חוטא, בא לאפוקי מחשבה כזאת, שבא לאפוקי לחשוב שרבי שמעון יכשיר בקמיצת זר וכולי. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא דינו של רב. סביב רב אצלנו בגמרא וגם פה בהקדמה סימנו קופסת אש. הסיבה לסימון הזה הוא סימון נדיר אצלנו, אבל זה שיטה או שם שיסיק את הגמרא לאורך עמוד שלם, מינימום עמוד או יותר, וכן הם הדברים לאור דבריו של רב. אז דינו של רב, כתבנו, זר שקמץ יחזיר. אנחנו ראינו במשנה אצל בן בתרה קמיצה בשמאל יחזיר וכולי, אבל רב מוסיף זר שקמץ יחזיר. וכמן הגמרא תאמר דרב אמר את דינו עליבה ובן בתירד, יאמר במשנה קמץ בשמאל יחזור ויקמוץ בימין, וכמש מלן רב דבן בתירה מאפשר תיקון בכל הפסולים השנויים במשנה. טוב, גילינו כבר את המסקנה, אבל עד שנגיע לשם זה ייקח קצת זמן. הגמרא, אמר רב, זר שקמץ יחזיר, יחזיר כלומר הקומץ, הוא יחזיר את זה למנחה, לכלי הראשון שמכיל את המנחה. שואלת הגמרא, והענן פסל תנן, כלומר זר שקמץ פסול, מה זה יחזיר? תשובת ביניים, מה פסל? מה הפסל שכתוב במשנה? פסל עד שיחזיר. יחי היינו בן בתירה, אז יוצא שהתנא קמא ובן בתירה אומרים אותו דבר. הגמרא עונה, אי דאיתי לקומץ בעיני לא פליגי רבנן עלי דבן בתירה. נכון, שאם הקומץ קיים אין מחלוקת, תחזיר את הקומץ גם על איבדתן לגמה ויבוא כשר ויקמוץ, כי פליגי המשנה שלנו שמביאה תנא קמא מול בן בתירה, כלומר שיש מחלוקת מה פשט המשנה, דחסר קומץ. רבנן סברי לא יביא מתוך ביתו וימלנו, כי אין תיקון. אם נחסר הקומץ המקורי אין תיקון, כי הם סוברים, ורשי מסביר שקדושת הכלי, אנחנו מדברים על כלי שרת שמכילים את המנחה, שקדושת הכלי קבעה לה לשם מנחה, אז אני לא יכול עכשיו להביא מהבית חולין ולעובב את זה עם מה שכבר קדוש. לכן הרבנן יגידו פסול אם זר קמץ וכעת נחסר קומץ אין תיקון. בן בתירה סבר, הוא אומר יביא מתוך בית האובים עלינו, כי לפי בן בתירה רק הקמיצה, מעשה הקמיצה קובעת את ה, נקרא לזה הקדושה, ומאחר שלא קמץ כהן אלא פסול לא נחשב קמיצה בכלל, ולכן אפשר להביא מתוך ביתו מה שחסר ויעשו עוד פעם בקשרות. שואלת הגמרא, אם אי הכי, אם זה פירוש הדברים, מה שכתוב אצלנו במשנה, בן בתירה אומר יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין, אם בן בתירה מופיע במשנה במסגרת שנחסר הקומץ, היה צריך להיות לשון הזה, בן בתירה אומר יחזיר ויביא מתוך ביתו וימלנו ויחזור ויקמוץ בימין מבעלי, וזה לא כתוב, אז צריכים פירוש חדש. אלא כי כמר רב אמר זר שקמץ יחזיר, שיחזיר את הקומץ ויבוא כהן ויקמוץ, לבן בתירה. רב אמר דברים, הדין של רב הוא דין עליבא דבן בתירה, פשיטה זה מה שבן בתירה עצמו אמר, מה שאם זה נעשה בשמאל שיחזירו את הקומץ ויקמוץ בימין. מה רב מוסיף לי שלא הייתי יודע מדבריו המפורשים של בן בתירה? הגמונה, מהו דתימה? לולי רב הייתי חושב עד כאן לא כמחשר בן בתירה אלא בשמאל. הדוגמה שמובאה במשנה הייתי חושב שזה דוגמה בלעדי או מצומצם או מוגבל רק למקרה שהפסול היה קומץ בשמאל, ביד שמאל, כך הייתי חושב, אבל בשאר פסולים לא, שאין תקנה גם לפי בן בתרה אין תקנה שאם זר כמה זהו כמה שמלן רב מבשר לנו בשורה שבן בתרה בעד תיקון סובר שקיים אפשרות לתקן בכל הפסולים הרשומים במשנה לא רק המקרה של שמאל הגמרא ממשיכה עם קושיה ובינתיים נחזור מה שאמרנו בלי רב הייתי חושב שבן בתרה מוגבל לדוגמה של הפסול שמאל על זה הגמרא באה להקשות מה ישנה שמאל שבן בתרה מוכן להקל דאשכחן לה הכשרה ביום הכיפורים כהן גדול ביום כיפור מכניס לקודש הקודשים ביד שמאל את הכף שמחזיק שמכיל את הקטורת אז יש תקדים להקל בשמאל יש הכשר עבודת שמאל ביום כיפור על אותו תקן זר נמי אשכחן הכשר אשכחן לה הכשר בשחיטה זר יכול לעשות שחיטת קורבנות אז שוב פעם למה לי צורך לרב לא היה איזו אבא מינה שרק שמאל רק בשמאל מקל בן בתרה כמו שראינו את הבסיס להקל בשמאל דהיינו יש תקדים גם בניין זר יש תקדים הגמרא עונה שחיטה לאו עבודה היא אתה לא יכול להצדיק קמיצה בזר קמיצה שזה כן נחשב עבודת קורבנות משחיטה שנכון זר יכול לשחוט אבל שחיטה לא מוגדר בהגדרה ההלכתית כעבודה זה הגדרה הלכתית בשבילנו ולכן בלי רב לא הייתי לה מעבר לשמאל ששאר הפוסלים יש להם תיקון עליו בדבן בתרה רק בגלל שרב אמר כך אז אני מבין שבן בתרה האתר שלו התיקון שתיקון הקמיצה הוא תיקון רחב כעת אנחנו רואים קטע בסוגריים הכוכבית שמפנה אותנו לשוליים ממול כתוב כתבנו מטרת הסוגריים להראות דעד כאן עיקר התשובה לגבי זר ושחיטה דהיינו לא הייתי לומד כולה בזר משחיטה מאחר דשחיטה לאו עבודה בתוך הסוגריים קיימת מסע ומתן עם שחיטה באמת לאו עבודה אחרי הסוגריים אם אנחנו נדלג עליהם הגמרא חוזרת עם אותו סגנון קושייה למה בסופו של דבר אני צריך את רב כדי להבין את בן בתרה אם בסופו של דבר בן בתרה מקל בשמאל בגלל שיש תקדים לעבודה בשמאל אז אפשר ללמוד זר שקמץ גם מתקדים אחר נכון נעזוב את שחיטה כמו, כפי שאמרנו אבל מה כתוב בהמשך ונלף מבמה שזר היה קשר לבצע עבודות הקורבנות בבמות בזמן היתר הבמות נתייחס למה שכתבנו למעלה קצת בשוליים בעניין מבנה הסוגיה אתם רואים הצורה הזאת כבר כמה פעמים אנחנו קוראים לזה צורת כתר והוא גם מופיע בשני כיוונים אז כתבנו למעלה נושא המשך כי אנחנו ממשיכים בדבריו של רב סלש מבנה הצורה הזאת הינו מעקב קושיות עם השפיצים למעלה קושיות למה לי את רב? אם ללמד דיש להכיר בזר שקמץ, שיש תיקון, גם בלי רב יכולתי לדעת דיש להכיר בזר. כדאשכחן, כמו שראינו מקודם בשחיטה, נכון, דחינו את זה, אבל הוא בבמה, עוד מעט נגיע לזה. אם ללמד דבן בתירה מקיל בכל הפסולים, הרי גם בלי רב יכולנו לדעת את זה. אם כן, מי כמש מלן רב? ובכל שלב, הסימון הזה שמטפך והמשפיצים למטה הם דחיות או תשובות. אז כבר ראינו את ההצעה הראשונה, ללמוד תיקון בזר, כי יש תקדים לזר לתפקד בשחיטה. דחינו שאמרנו שחיטה לאו עבודה. עכשיו בתוך הסוגריים, אנחנו נחזור כעת לסוגריים, אתה אומר ששחיטה לאו עבודה, ולא, מה, ולא, ואמר רבי זרע, אמר רב, שחיטת פרה, כוונה לפרה אדומה, בזר, פסולה. ואמר רב עלה, על הנושא הזה רב אמר, כשמסתכלים בתורה בקשר לשחיטת פרה אדומה, המילים אלעזר, שזה מסמל כהונה, אלעזר הכהן, אלעזר בן אהרון הכהן, וחוקה, כתיב בה, המילה חוקה מלמד שהדבר מעכב. במילים אחרות, רואים ששחיטה פרה אדומה היה פסול על ידי זר. סימן ששחיטה כן עבודה, ובעבודה אנחנו מקפידים על כהונה. הגמרא דוחה. נכון, יש הקפדה בפרה אדומה, אבל אין ללמוד משם לשאר עבודות בית המקדש. שני פרה דקודשי בדק הביתי, זה לא קודשי מזבח שזה ענייננו, זה קודשי בדק הבית, שזה תחום אחר של קדושה. שואלת רגמר, אבל אף קודחנו קודשי בדק הבית באו כהונה, קודשי מזבח לא באו כהונה. אם אנחנו נצטרך לדרג איזו קדושה אילאי יותר, גבוה יותר, בוודאי קודשי מזבח נחשב קדוש יותר מקודשי בדק הבית. אז אם לקדושה נמוכה יש הקפדה לכהן, יש הקפדה על כהן, אז קודשי מזבח בוודאי שיהיה הקפדה. אז איך נוכל להבין את הדין בכלל? אמר רב שישה ברי דרבידי, זה שבתחום מסוים יש הקפדה על כהן ובשחיטת קורבנות אין הקפדה על כהן, וכפי שאמרנו ששחיטה לאו עבודה, מי דידהווה, יש תקדים לדבר, לחלוקה הזאת, מי דידהווה, המראות נגעים דלאו עבודה נינו ובאי כהונה. הנה יש דבר שבכלל לא עבודה בתחום צרעת. מי קובע שבן אדם הוא מצורע? צריך דווקא כהן. דווקא כהן יכול לקבוע, לא מישהו אחר. ואף אחד לא יגיד שראיית נגעים הוא במסגרת עבודה. הוא קשור לעבודת קורבנות בכלל. ובכל זאת צריכים כהן. אז גם שחיטה, שחיטת פרה אדומה, שחיטה לאו עבודה, ובכל זאת יש הקפדה על כהן, כמו אצל מאות נגעים. שורה תחתונה, שחיטה לאו עבודה. שואלת הגמרא, ונלף מבמה, למה לא מעצמנו יכולנו לגלות שבן בתירה יאפשר תיקון קמיצה ידי זר, מכך שזר עובד עבודת הקורבנות בבמות, בזמן היתר הבמות. לא היה דין שדווקא כהן מצאצי אהרון יעבדו בבמות. וכי תימה מבמה לא יאפינן, אולי תגידו, במה זה לא מהווה תקדים לשום דבר. והתניה, מניין ליוצא, קורבן, כמו קורבן עולה, אחרי השחיטה, אם הוציא אותו מעזרה, זה פוסיל אותו. אבל הדין אומר שאם בכל זאת החזירו אותו והעלו אותו על המזבח, שאם עלה, לא ירד. למה משאירים אותו על המזבח ומקטירים אותו בכל זאת, למרות שיש כאן פסול יוצא? שהרי יוצא כאשר בבמה. כמו אצל במות אין מושג של פנים וחוץ, כל במה הוא בגדר יוצא, וזה לא פוסל את הקורבן. אז גם בדיעבד, אם קורבן בזמן בית המקדש יצא והחזיר אותו והעלו אותו על המזבח, אם עלה, לא ירד. אז אנחנו מכאן רואים שכן לומדים מבמה, וכמו כן, למה לא נלמד שזר כשר לעבודה, או זה יותר מדי, אם זר קמץ זה ניתן לתיקון, הוא לא עבוד, כמו שרואים אצל במה זרים עבדו עבודת קורבנות, וכן לומדים מבמות. הגמרא אומרת שבסופו של דבר באמת לא לומדים מבמות. התנא שאמר שיוצא אם עלה לא ירד, המקור שלו זה פסוק, אז זאת תורת העולה סמיך לי. מהפסוק הזה הוא הגיע למסקנה שאם עלה לא ירד, ולא מהבמות. אז שוב פעם דחינו את היכולת לנו לדעת תיקון אצל זר שנקמץ אם אילולי דבריו של רב. אז אני צריך את רב. ממשיך הגמרא עם קושיה, אלא תימא דאשמינן רב, שבן בתרה מקיל גם בשאר פסולים, הלאו אחי הווה אמינא בשאר פסולים פסל בן בתרה. מה, היית באמת חושב בלי רב שבן בתרה כן יפסול בשאר עבודות? ותניא, גם בלי רב יכולתי לדעת את זה מהמקור הבא. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים, מכשיר היה בן בתרה בכל הפסולים כולם. ותניא, וקמץ משם, פסוק, ממקום שרגלי הזר עומדות. בן בתרה אומר, ממקום שרגלי הזר עומדות, הכוונה ל-11 עמות הראשונות שבעזרה של בית המקדש. אלו, השטח הזה היה המקום שזרים יכולים, עד שם זרים יכולים להיכנס. אז המשמעות הוא שממקום שרגלי הזר שהוא מביא את המנחה, הוא עומד, הכהן בא וקומץ. בן בתרה אומר, מניין שם קמץ בשמאל שיחזיר ויחזור ויקמוץ בימין? תמוד לומר וקמץ משם, ממקום שקמץ כבר. וכיוון דקרא הפסוק הזה וקמץ משם סתם אקטיב, לא כתוב בפסוק הזה שמאל, כתוב סתם. וכיוון דקרא סתם אקטיב בה, מה לי שמאל, מה לי שאר פסולים? כל לפי ההבנה שבן בתרה בפסוק וקמץ משם, קמיצה שנעשתה בפסול יש לה תיקון. אז אנחנו חוזרים לשאול את עצמנו, מה רב מחדש? אלא הקמשמלן רב קמץ, מה שאמרנו, קמץ זר יחזיר ויקמוץ כהן, ואפילו קידש, אפילו אם הזר שם את הקומץ הזה בכלי השני שבו שמים את הקומץ אחרי שלוקחים אותו מהכלי שמכיל את המנחה, אני קורא לזה מהכלי הראשון, יש כלי שני, ואפילו אם זה הגיע לשלב מתקדם כזה שקידש בכלי, יש תקנה
להחזיר את הקומץ לכלי הראשון, ויחזור ויבוא כהן ויקמוץ. והחידוש או הדין הזה של רב, זה אולי פוקי מעני תנאי. יש דעות אחרים של תנאים בתוך בן בטרה. בן בטרה היה תנא מוקדם יחסית. אז היו דעות תנאים מאוחרים, מה סבר בן בטרה. ויש הדעות האלו, דתניא רב יוסי בן יוסי בן יסין, ורב יהודה נחתום אמרו, במה דבר מורים מתי? בן בטרה מכשיר בחזרה, מכשיר את התיקון, שקמץ ולא קידש, אבל קידש פסל. עכשיו, אני מדגיש שהדעות שלהם זה בשונה מדינו, מדבריו של התנא קמא. ובא רב לומר שיש לפסוק כמו התנא קמא, שגם אם קידש בכלי, יש תיקון. עד כאן אתם רואים משנה ראשונה. יש לנו פה מספרים רומאיים, ובשוליים כתבנו, המספר 1 ו-2 הם שני לשונות ברב בנושא תקנה לקמיצה שקמצה זר. עד איזה שלב יש עדיין תקנה? לשנה ראשונה ראינו, אפילו קידש הקומץ בכלי שרת שני. עכשיו, הדעה השנייה, דרק עם קמץ ודאי לא קידש הקומץ בכלי שני. נמשיך בגמרה. ואיקה דאמרי, בדבריו של רב, קמץ אין, אם הפסול הזר הוא קמץ, אם יש תקנה בחזרה, קידש, לא. אבל אם הוא התקדם לשלב הבא, דהיינו, שם את הקומץ בכלי שני, כלי השרת השני, זה כבר עבר את הגבול, אין תקנה. כמן, כהני תנאי, כמו רבי יוסי ורבי יהודה נחתום, ולהפוקי מתנא קמא, בשונה לתנא קמא שמתיר בחזרה אפילו קידש. מתקיף לרב נחמן, מי כסברי אני תנאי? התנאים שאומרים שאם קידש הקומץ בכלי אין עוד תקנה, מה הם סוברים בנושא הבא? א', אי כמיצת פסולין עבודה היא, אף אגב דלא עביד למתן כלי. אם זה שזר קמץ נחשב עבודה, זהו. זה, גם אם הוא לא שם אותו בכלי שני, עבוד. אי כמיצת פסולין לאו עבודה אי, כי עבד למתן כלי מי הווה. אז מה אם המשיכו הפסולין לשים את הקומץ בכלי שני? כל הפעולה שלא נחשב עבודה, וזה לא מספיק חמור לפסול. הדרם רב נחמן, לעולם עבודה היא. כמיצת זר זה נחשב עבודה בפסול. אבל מה? ולא גמרה עבודתה עד עבד למתן כלי. ולכן, עד המתן כלי, יש עדיין תיקון, כי לא נגמר אותו עבודה בפסול. נמשיך לדף זין עמוד א'. וכי מעדר לקומץ לדוחתי, אם אותו זר שלא שם את הקומץ בכלי שרת השני, אבל מה? אתה אומר שהוא יחזיר את הקומץ לכלי הראשון, ואז יבוא כהן ויקמוץ מחדש. איך זה פתרון? כשהזר מחזיר את הקומץ לדוחתי, למקומו, כלומר לכלי הראשון שממנו נלקח הקומץ, תקדוש ולפסול. למה שזה לא יחשב מתן כלי? מה זה משנה אם זה כלי שרת השני או כלי שרת הראשון? אמר רב יוחנן, זאת אומרת, מזה שמחזירים את הקומץ, זה מלמד, כלי שרת אין מקדשין אלא מידת. רש"י שורה שנייה אלא מידת,
ועל לא יאיב לי להתם עדיתה דליקטי, שהוא לא שם את הקומץ בחזרה בכלי הראשון כדי שהקומץ יתקדש. כעת יש יש לעיר, ראינו כבר מעוין סביב רבי יוחנן. מה מטרת רבי יוחנן? להסביר איך זה עובד, שאם אתה, כמו שרב נחמן הסביר, שמתן קומץ על ידי זר בכלי, בכלי שרי, זה נחשב גמר עבודה, והתנאים שהטיעו על ידי תיקון חזרה בתנאי שזה לא הגיע לכלי שרת השני אלא מחזירים לכלי שרת הראשון, על סמך מה נוכל להכשיר התיקון הזה? אז רבי יוחנן הסביר כבר איך מכשירים על ידי חזרה לכלי ראשון, כי כלי ראשון באמת לא מקדש וזה לא נחשב שנגמר העבודה על ידי הזר. המעוניינים האלו בשוליים כתבנו שלוש תגובות לשאלה בעניין החזרת הקומץ שנקמץ על ידי פסוק כגון זר לכלי שרת הראשון, וגם עכשיו יש קידוש על ידי פסוק. אז שמענו את גישתו של רבי יוחנן. בעוד כמה שורות נראה רב עמרם, הוא מסביר איך זה שזר מחזיר לכלי הראשון ובכל זאת זה לא נחשב סוף הדרך, זה לא נחשב חסר תיקון. מה קורה פה בסוגריים? אנחנו נתייחס לכוכבית שמפנה אותנו לשוליים המקבילים. כתוב שם, כתבנו, מטרת הסוגריים להראות ועד כאן תשובת רבי יוחנן. בתוכם הגמרא מעלה קושיה על דיוק מדבריו. אז מתייחס שוב פעם לדבריו של רבי יוחנן בפני עצמה. הוא אומר שכלי שרת אין מקדשין אלא מדעת. שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, והאבהה מדעת מקדשין? והפסולים האלו ששמים את הקומץ חזרה בדעת שזה יקדיש, זה כן תופס. רשי עוד מעט אנחנו נתייחס לרשי, נתקדם בגמרא. והבא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, כלי שרת מהו שיקדשו פסולין לכתחילה לקרב, כגון שנגיד קמץ זר ונתן הקומץ בכלי שרת כדי להקטירו, האם זה מועיל? וגם עלי אין מקדשין. אז הנה היה דעת של הפסולים ורבי יוחנן עצמו אומר אינו מקדש. אז מה אתה אומר שכלי שרת החולשה או המצב שהוא לא מקדש זה רק אם לא היה דעת? רואים פה גם אם היה דעת זה לא מקדש. אמר לי, אז רבי יוחנן עונה, אין מקדשים לקרב. מה שאתה שאלת, מה שרבי יוחנן שאל, מה שרבי ישלקי שאל, כלי שרת, האם פסוק שקמץ ושם את הקומץ בכלי שרת השני, האם ניתן להקטיר אותו? לא, זה לא. אבל מקדשים ניפסים, להיחשב כגמר עבודה על ידי פסול, זה כן. אם היה לו לפסול דעת שהכלי שרת, דהיינו הכלי הראשון שבו נמצא המנחה, יקדיש. רב עמרם אמר, כאן נוסיף שאפילו נגיד שכלי שרת מקדש גם שלא מדעת, אפילו אם מקדש שלא מדעת, זה שהזר מחזיר אותו לכלי הראשון זה לא נחשב גמר עבודה בפסול. כגון עכשיו רק נגיד ש
זה שלב ראשון בדבריו של רבם, אנחנו נתקן את זה עוד מעט, אבל הוא אומר כגון שיחזירו לביסה. ביסה זה כלי, הכלי שמחזיק את המנחה, כלי שרת שמחזיק את המנחה. כגון שיחזירו לביסה, לביסה גדושה, יש גודש, אז הוא לא שם אותו בתוך הכלי, לכן אין בעיה של כלי המקדש. שואלת רמה, הוא מקמץ, איך היא קמץ? אם מדובר בסולת, בגודש, אז איך הוא לקח את הקומץ מלכתחילה? איך בכלל מקמצים? זה לא... קומץ צריך להיות מתוך כלי. אם זה לא מתוך כלי, זה לא נקרא לקחת קומץ בכלל. הגמרא מתקנת בו, אלא כגון שיחזירו לביסה תפופה. תפופה, הכוונה, הכלי מלא עם הסולת עד שפתו. אין גודש גבוה, אלא תפופה. זאת אומרת, שוב פעם, הכלי היה מלא עד שפתו. אז זה לוקח קומץ מתוך הכלי, ועכשיו הוא אמור להחזיר את הקומץ לשם. שואלת הגמרא, וכיוון דקמץ לי עבד לי גומה, נוצר כמו גומה בתוך הסולת, כי מהדר עכשיו שהזר מחזיר. ושוב אנחנו מזכירים שלפי רב עמרם אנחנו ממשיכים בתפיסה שכלי שרת מקדש גם שלא מדעת. אז כשהוא מחזיר כשהזר מחזיר את הקומץ לכלי שממנו הוא לקח אותו, והוא שם אותו עכשיו חזרה, איפה הוא שם? הוא שם אותו לכאורה בגומה, לגבי דמנה כמה הדרלי, הוא מחזיר אותו לתוך הכלי שרת, והכלי שרת יקדש גם שלא מדעת. אז זה נקרא, זה נקרא סיום העבודה בזר. אז איך זה נחשב תיקון? זה פסול. הגמרא עונה, מחימה עדר לי, כשהזר מחזיר את הקומץ שהוא לקח מאותו כלי הביסה תפופה, הוא לא מחזיר אותו ישירות לגומה שנוצר. מנח לי עדפנה דמנה, הוא שם את הקומץ קרוב לדופן הכלי, דהיינו לא בתוך הגומה אלא קרוב לדופן הכלי, ואמרנו שהכלי היה מלא עד שפתו. אז איפה הוא שם את זה? הוא שם את זה במצב שהוא מעבר מצד גובה, הקומץ הוא בולט מעלה מעל שפת הכלי, כי הוא שם אותו במקום שעדיין הסולת מלא עד השפה. הוא מניד לי, ואז הוא מרעיד את הכלי, מנדנד את הכלי, ונפל ממילא, והקומץ התגלגל חזרה לגומה בלי שהזר שם אותו ישועות לגומה. נעשה כמי שהחזירו לקוף, מאחר שהוא לא, הזר עצמו לא שם ישירות לגומה, זה כאילו קוף שם את זה, וזה לא פוסל, זה לא פעולה של בן אדם שנוכל לומר שכעת הבן אדם שם אותו והכלי יקדש אותו. כי למרות שאנחנו אמרנו שכלי שרת מקדשים שלו מדעת, זה בתנאי שכשמחזים אותו לשם זה על ידי בן אדם. רש"י כותב באמצע הדיבור המתחיל כימה עדרלי הדופנית דמנה, כמה שורות בתוך הרש"י בתחילת השורה שם רש"י כותב, ויאף אגב דכלי מקדשים שלו מדעת, הנימילי כימה עדרלי איהו ממש עדייתה דלו לקדוש מקדש לי, אבל אחד לא. אבל פה הוא איהו, הוא הבן אדם עצמו לא שם אותו בכלל, כלומר לא, הוא לא שם אותו ישירות לתוך דופני הכלי. אמר לי, נחזור לגמרא, אמר לי רבי ירמיה לרבי זירא ולוקמה, החזרת הזר של הקומץ לכלי הראשון, למה לא נעמיד את את המקרה כגון שחזירו לכלי המונח על גבי קרקע? אז מה המחשבה פה? המחשבה היא שאם הכלי מונח על גבי קרקע, אז הכלי לא מקדש בצורה כזאת. אז זה לא הזכרנו את זה, זה לא נאמר. אז שמת מינה, האם נסיק מכאן קומצים מכלי שעל גבי קרקע? שזה זה אופן קשר לפעול לקמוץ מכלי שמונח על הקרקע. אנחנו ממשיכים מפה בנושא שממשיך עד עמוד ב', והנושא שכתבנו בשולי, מהו לקמוץ מכלי שעל גבי קרקע? השאלה הופנה דרך מרבי ירמיה לרבי זירא. אז רבי זירא מגיב, כנגעת בבעיה תא נוגע בשאלה דאיבעיה לן, שאלה שלנו הפריע, שאלנו שאלה זו. אני אומר כאן על פי המשך הגמרא, שאלה זו שאל חברנו רב נחמן. זה מה שרבי זירא מתכוון לומר. תנגעת, הוא אומר לרבי ירמיה, תנגעת בשאלה שהיה אצלנו שאלה, ומה זה אצלנו? הקולגה שלנו רב נחמן שאל השאלה הזאת. לפני שנתקדם, יש לנו גם הערה בשוליים, שני אצל הכוכביות כתבנו. בהמשך נראה שתי גישות לשאלה זו, בעניין היכולת לקמוץ מכלי שעל גבי קרקע. אבימי הוא בדעה צריך להגביע הכלי, כמובן. רב ששת, והוא מופיע בדף זין עמוד ב', כאילו בעמוד ב' יופיע דעתו של רב ששת, והוא אומר אין צריך כדמוכח מלחם הפנים. לחם הפנים, הלחמים עמדו על השולחן משבת לשבת, ולחם הפנים בגדול נחשב בתחום מנחות. אז מה שקורץ הלחם הפנים משליך גם על מנחות אחרות. איפה הוא היה קומץ בלחם הפנים? הרי לחם הפנים זה 12 כיכרות אפויות, איפה יש קומץ? אז מה שעשו כל שבת, לקחו מעל השולחן שני בזיחי לבונה. בזיחי, זה כלי שמחזיק לבונה, והלבונה נלקח מאיכל למזבח שעמד בעזרה, והקטירו את הבזיר, את הלבונה שבתוך הבזיחים האלו על המזבח. לקיחת הבזיחין נחשב הקומץ, מעשה קמיצה, למרות שבפועל לא לוקחים ביד את הלבונה, אבל סילוק הבזיחין הוא המקביל לקמיצה במנחות אחרות. עכשיו, הכלי, דהיינו השולחן, הוא עמד על הרצפה, לא הגביעו את השולחן. זה עמד, אז משם לקחו את הבזיחין. אז מכאן רואים שיש תתים, יש הוכחה שאפשר לעשות קמיצה מכלי שעומד על גבי קרקע בלי צורך להגביע אותו. נחזור לגמרא שלנו. רב ירמיה שאל, הוא רצה לדעת מזה שלא אמרנו שהזר מחזיר לכלי שעל גבי קרקע,
כפתרון ש, אם זה עומד על גבי קרקע והזר מחזיר לשם, לא כלום נעשתה. אז מזה שלא אמרו את זה, כנראה שגם אם הכלי עומד על גבי קרקע, זה נחשב ראוי לעבודה, ואם הזר מחזיר אותו במצב הזה בכלי שעומד על גבי קרקע, זה סיום העבודה. אז רב ירמי רצה לדעת האם יש להסיק שקומצים מכלי שעל גבי קרקע. רבי ירמיה ענה לו, אתה שואל שאלה שגם אצלנו נשאלה, רב נחמן שאל השאלה הזאת, דאבימי, וכאן הגמרא ממשיכה, דאבימי תני מנחות ברב חיסדא. אבימי למד מסכת מנחות אצל רב חיסדא. יש כאן קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים כתוב בגמרא, פגע ברב נחמן. רב נחמן נפגש עם אבימי. אמר לי, רב נחמן שאל, כיצד קומצין? אמר לי, מכלי זה. אז אבימי ענה לרב נחמן מכלי זה, והוא הצביע כלי שהיה על הקרקע. אמר לי, רב נחמן שאל, וזה השאלה שרבי זרע רמז לו מקודם, רב נחמן שואל, וכי קומצין מכלי שעל גבי קרקע? אמר לי, אבי אמר, לא, אומר, די מגביל לכהן. כהן מגביע את הכלי. כלומר, לפי אבימי, אין קומצים מכלי שעל גבי קרקע. אתם רואים את צורת פפיון, וממול ממול טקסט הגמרא, מספר אומרי אחד, אמרנו מקודם, שלפי אבימי, לא, אין קומצים מכלי שעל גבי קרקע, כלומר כאן שצריכים להגביע את הכלי לפני הקמיצה. יש קטע שדילגנו בסוגריים וכתבנו אצל הכוכבית בשוליים סוגריים לשם דילוג, כמו שעשינו עכשיו, כדי לשמוע על הרציפות. בתוכם הגמרא מקשה כמה מדויק הוא לומר שאבימי למד מרב חיסדא, בזמן שאנו יודעים שההפך הוא הנכון, שרב חיסדא למד מאבימי. אז עם ההקדמה הזאת והבעלנו את מבנה הגמרא, נחזור לדבריו של רבי זיירה. רבי זיירה אמר שאתה נגעת בשאלה שגם נשאל אצלנו, רב נחמן שאל את השאלה, וראינו כבר איך שרב נחמן שואל את השאלה, ואז מה הרקע לסיפור. ואז אנחנו קראנו השואה לפני הסוגריים, דאבימי תני מנחות ברב חיסדא. אבימי למד מסר מנחות מרב חיסדא. שואל את הגמרא בסוגריים, ואבימי ברב חיסדא תני, מה רב, אבימי היה תמיד אצל ישיבתו של רב חיסדא, והאמר רב חיסדא. וכאן אנחנו נזכיר סוגיה שלא קשורה אלינו בכלל, רק מובא כאן הסוגיה שעוד מעט נראה, להראות שרב חיסדא היה תמידו של אבימי, לא ההפך. והאמר רב חיסדא, קופי תבי בא לי מאבימי עלה דהשמיתה, מכות רבות ספגתי. קופי זה כלי, זה מקים, תבי הרבה מכות ספגתי מאבימי. על הסוגיה הבאה, אנחנו אין לנו כוונה להיכנס לעומק הסוגיה, אלא רק נזכיר שמדובר בעניין מכירת נכסים של יתומים. יש צורך לפעמים למכור את הנכסים, והבדין מאוד מקפידים שיקבלו את המחיר המקסימלי לנכסיהם נכסיהם של היתומים. אנחנו עובדים להטיב כמה שיותר עם היתומים, ואיך משיגים מחיר טוב? על ידי הכרזה, אולי דומה למחיר פומבי, אבל הכרזה שהציבור ידעו על קרקעותיהם שעומדים למחירה. ואז כמה זמן מכריזים? אז הגמרא אומרת, בא להכריז רצופים 30 יום. אם אם יהיה יום אחר יום הכרזה, זה במשך 30 יום. אז מה שהמחיר הכי גבוה ששמעו אחרי 30 יום הוא הזוכה. יש עוד דרך בעניין הכרזה, שלא מכריזים רצופין, אלא מה? שני וחמישי, רק בימי קריאת התורה, ימים שבית דין יושבים, יום שני ויום חמישי. אם ככה מכריזים, אז יהיה במשך 60 יום, 60 יומי. 60 יומי, אם עושים את החשבון, זה יצא 18 ימי הכרזה. אז שוב פעם, אין כאן פה מקום לדון בעניין הכרזת על מכירת קרקעות יתומים. הבאנו את זה רק להראות שרב חיסדא סיפר לנו שהוא בקשר לאיזו דיונים בסוגיה שם, הוא ספג הרבה עניינים, הרבה בושות, לא יודע מה, מאבימי. אז מה זה מראה? שרב חיסדא למד מאבימי, לא ההפך. הגמרא עונה, זה נכון עובדתי שאבימי היה רבו של רב חיסדא, אבל מה קרה? אבימי מסכתה התעקרה התעקר לי, מסכת מלאכות נשכח ממנו. מה, מאיזה סיבה? זה לא מובא בגמרא. אנחנו יודעים מגמרות אחרות, אצל רב יוסף ששכח תלמודו עקב מחלה, אז קרה לאבימי תוצאה דומה שהוא שכח מסכת מנחות, שהוא היה בקי ולימד מסכת מנחות פעם, ובין האלו שלמדו ממנו מנחות היה גם רב חיסדא, ועד תקמד רב חיסדא להדקורי כמרי, ובא אבימי לפני רב חיסדא תלמידו שרב חיסדא יזכיר לו את הלימוד. שואלת הגמרא, אם אבימי הוא בסופו של דבר הרב של רב חיסדא ולישלח לי ולידי לגבי, למה שאבימי לא יזמין את רב חיסדא לבוא אצלו? תשובה, סבר אבימי היה בדעה, הכי מסתייע מילתא תפי, יהיה לי יותר סייעתא דשמיא, יותר הצלחה, אם אני אקום ואתרח את עצמי לצעוד למקומו של רב חיסדא, מסיבת האמרה יגעת ומצאת. בכל אופן, פגע ברב נחמן, רב נחמן פגש את אבימי. אבימי, הרי אנחנו רואים פה ש אני לא יודע אם זה לפני המעשה או אחרי המעשה, אבל אבימי למד מסכת מנחות. אז רב נחמן פגש את אבימי, אמר לי, כיצד קומצין? אמר לי, מכלי זה. ואבימי מצביע כלי שעומד על הקרקע. אמר לי, אז רב נחמן שואל, וכי קומצין מכלי שעל גבי קרקע? אמר לי, אבימי לא, אומר, דמג בלי קוראים. כיצד מקדשין את הקומץ? אמר לי, זה עוד שאלה שרב נחמן שאל את אבימי, אז איך מקדשים את הקומץ? הרי שהקומץ נלקח, איך מקדשים אותו? אמר לי, נותנה לכלי זה. ושוב פעם, זה כלי, עוד כלי שעומד על הקרקע. כמובן, הם היו אחרי זמן בית המקדש, אנחנו מדברים על תקופת האמוראים, אבל הדיון פה שואל שאם היה בית המקדש, איך היינו מקדשים את הקומץ כדי לאפשר הקטרתו על המזבח? אז אבימי אומר שאם היו נותנים את הקומץ לתוך כלי זה, כלי זה, זה עוד כלי שעומד על הקרקע. ואז רב נחמן שואל, וכי מקדשים בכלי שעל גבי קרקע? אמר לי, דמג בלי כהן. אמר לי, אז רב חיסדא שואל, אם כן, הוצרכת שלושה כהנים. מה זאת אומרת? כהן אחד שמחזיק את הכלי עם המנחה המקורי, כהן שני שמחזיק את הכלי ש ייתנו לתוכו הקומץ, וכהן שלישי שיעשה את הקמיצה. אמר לי, הוא צריכה 13 כתמיד, תמיד, תמיד של שחר, אותו קורבן עולה שהיו מקריבים כל בוקר, וגם
בין הארבעים, גם בשעת אחרי הצהריים, היו 13 כהנים שהיו נדרשים לעבודת התמיד. מה התמיעה שלך רב נחמן שצריכים 3 כהנים? מה זה משנה שיבואו 13 כהנים? לא, יש יותר עומק לשאלה. ATV הוא מקשה. זה הכלל, כל הקומץ ונותן בכלי המוליך ומקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול וכו'. המקור הזה קשור לדיני פיגול, אבל מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים את השלבים של של עבודת המנחה, שלבים של הקמיצה. ואם אדם יש לו מחשבה פסולה במשך העבודת הדרושות, אז זה יכול לפסול את המנחה. אבל מה שלא רואים פה, ואילו מגביה לא קטני, כתוב מי שקומץ ומי שאחרי הקמיצה הוא נותן את זה בכלי שני ומוליך את הקמיצה לכיוון המזבח ומטיל וכולי, אבל לא כתוב שיש איזה צורך למישהו שיגביע את הכלי. הגמרא עונה, זה לא אומר שלא היו מגביעים את הכלי. תנא סדר עבודות נקית ולא סדר כהנים. התנא רצה להדגיש את העבודות שבהם ניתן להפעיל נגיד מחשבה פסולה. זה קשור לעבודות, עבודות של עקבת הקורבן. התנא לא עניין אותו למנות את הכהנים הדרושים לפעולת הקבת המנחה. אם זה עניין את התנא לדעת כמה כהנים ומה תפקיד כל כהן וכהן, אז כן היה אומר שצריכים גם כהן להגביע את הכלי. אבל הגבעת הכלי לא קשור לתחום של מחשבה פסולה, מחשבת פיגול, ולכן הגבעת הכלי לא מוזכר פה. רש"י, שלוש שורות מהסוף, סדר עבודות נקט, אותו שכהן אחד עושה זו אחר זו. מה שראינו פה, קומץ נותן בכלי, זה יכול להתבצע על ידי כהן אחד. כהן אחד לוקח את הקומץ, הוא אותו כהן נותן בכלי שני, ואותו כהן מוליך את הכלי. הכל מה שרשום פה אפשר לבצע את כל העבודות האלו על ידי כהן אחד. רש"י ממשיך, אבל למניינה דכהנים לא נחתי. התנא לא ירד לרשום את מספר הכהנים הדרושים לעשות עבודת המנחה, כי באמת לעשות כל עבודת המנחה דרוש יותר מכהן אחד, כי הכהן שלוקח את הקומץ הוא גם לא יגביע את הכלי. בא מיני מדרב ששת, מהו לקמוץ מכלי שעל גבי קרקע? אז הנה אותו שאלה ששמענו מקודם, נשאל מרב ששת. אמר לי רב ששת, עונה פוק חזי מי עבדין לגב. אתה רוצה תשובה? תלך ותראה מה עושים בהיכל. אנחנו כבר הקדמנו מקודם עניין לחם הפנים שעמדו בהיכל. מה כתוב אצל לחם הפנים? 4 כהנים נכנסים, אנחנו מדברים בשבת, כל שבת, 2 בידם שני סדרים ו2 בידם שני בזיחים. 2 כהנים בידם שני סדרים. סדר הוא כוונה, כל סדר נכיל 6 לחמים, שיש כיכרות של לחם הפנים. ואז 2 כהנים נכנסים עם הלחמים החדשים, ועוד שני כהנים עם הבזיחים שהם הפעילו את הלבונה, ועוד ארבעה כהנים, וארבעה מקדימים לפניהם, עוד ארבעה עם כהנים שמקדימים את אלו עם החומרים החדשים. מה הם, מה מטרתם? שלהם ליטול שני סדרים ושלהם ליטול שני בזיחים. הגמרא ממשיכה בעמוד הבא, ואילו מגביה את השולחן לא קטני. לא כתוב פה שבשעת סילוק הבזיחים, שזה מקביל לקמיצה, לא כתוב שהצורך להגביה את השולחן. אז מכאן רב ששת מוכיח שאין צורך להגביה את הכלי בזמן שקומצים ממנו. שואלת הגמרא, איך זה הוכחה? לאו אמרת הטעם, מקודם אמרנו סדר עבודות נקת, הכנה מסדר עבודות נקת. פה מה שמעניין התנה זה העבודות עצמם, לא הדברים הנלווים. ובאמת כן מגבים את השולחן. הגמרא עונה, מי דמי, איך אתה משווה את המקור הזה בקשר לחם הפנים למשנה שהזכרנו מקודם בעניין מחשבות פסולות? הטעם במניין זה הכלל כל הקומץ ונותן בכלי, אותו משנה שדיברה בנושא מחשבת פיגול לא נחית למניינה דקוענים, לא עניין אותו, לא ירד להחשיב מניין הכהנים המעורבים בלקיחת הקומץ. אחה במקור הזה של לחם הפנים נחית למניינה דקוענים. התנה בנוסף לעבודות, התנה גם מזכיר מספר הכהנים שהיו מעורבים. אם היה צורך להגביר את השולחן, ליטני מגביה, אז תזכיר גם את זה, הכהן שמגביה צריך עוד כהן שיגביה את השולחן, ולא מוזכר. אלא שמע מינה קומצין מכלי שעל גבי קרקע, שמע מינה. כן, יש להסיק מכאן שלא היה כהן המגביה, כי אין צורך להגביה. וכמו שלקחו את הבזיחים מהשולחן שעמד על הקרקע, גם קמיצת מנחות באופן כללי קומצים מכלי שעל גבי קרקע. עד כאן שיעורנו להיום.